בכל 30 ליוני חוגגים סביב העולם את יום האסטרואיד העולמי. יום שנועד להעלות את המודעות של כולנו לאפשרות של פגיעה הרסנית של אסטרואיד בכדור הארץ. בשביל להבין את הנושא יותר לעומק, קפצתי לאוניברסיטה העברית בירושלים לשוחח עם אדם הקשור לנושא.
שלום וברכה, אני הראל בן עמי, נציג סוכנות החלל הישראלית בוועדות האום.
אז ספר לנו בכמה מילים, מה זה יום האסטרואיד הבינלאומי, ולמה אנחנו צריכים בכלל להעלות את המודעות לנושא של אסטרואידים?
יום האסטרואיד הוא יום גלובלי שבעצם נועד להעלות המודעות מפני הסכנה, מפני אסטרואידים. היום נקבע ל-30 ליוני, זה התחיל מיוזמה של כמה מדענים, ובאיזשהו שלב האום קיבל את זה כיום רשמי, ומאז כל 30 ליוני, יש איזה סוג של אזכור של הנושא כדי להעלות המודעות. המטרה היא בעצם להגן על האנושות. יש סיכוי שביום מן הימים, עוד הרבה מאוד שנים, אולי יפגע אסטרואיד בכדור הארץ, או משהו קטן כמו שקרה ברוסיה. ולכן חשוב להעלות המודעות שחס וחלילה אם יקרה משהו, אנשים יהיו מודעים ויערכו בהתאם.
זאת אומרת, אנחנו מנסים להימנע ממה שקרה לדינוזאורים לפני 65 מיליון שנה.
בדיוק.
אוקיי. ואיך משיגעון של כמה אנשים זה הגיע למשהו שמטופל על ידי האום ועל ידי מדינות שונות ביניהם ישראל?
הטריגר היה פיצוץ של אסטרואיד, כפי שהזכרתי, מעל רוסיה. הנושא של אסטרואידים נדון באום פחות או יותר מסוף המאה הקודמת. אבל בגלל הפיצוץ ב-2013 ובגלל שכבר יש לנו בשלות טכנולוגית לטפל באסטרואידים, אז החליטו ממש להקים את הוועדות האלה באופן רשמי על ידי האום, ומאז הוועדות פועלות כדי להכין את התגוננות כדור הארץ בפני אסטרואידים.
שבהתגוננות בעצם אנחנו מדברים על שלושה שלבים. שלב אחד זה לנטר את האסטרואידים בחלל, נכון?
שלב ראשון זה למצוא את האסטרואידים, לנטר אותם ולאפיין אותם. שלב שני זה משימות חלל, כדי להסיט אסטרואידים או לפצל אותם.
כדי שלא יפגעו בכדור הארץ.
כמובן. ובמקביל, גם נערכים לנהל אסון. זאת אומרת, אם צריך לפנות אנשים וכדומה, ולפעמים גם יש שימוש בלוויינים, גם לנהל את האסון. הם יכולים לעזור בצילום של השטח לאחר האסון, ונותנים לנו מידע עדכני לגבי המצב, מבחינת דרכים לדוגמה, תשתיות וכו'.
אוקיי, אז פנו כמה אנשים מומחים לעניין, אל האום, ובאו אמרו, יש כאן סכנה גדולה, אנחנו צריכים להיות מוכנים, ומה האום עשה בעצם בנידון?
אז האום בעצם זה סוג של חוק, מחוקקים סוג של תקנה או חוק, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שמאפשר בפועל להקים את הוועדות האלה, ועליהן תחת כל מיני חוקים נקרא לזה, ועליהן מצטרפות סוכנויות. מה הכוונה בחוקים? לדוגמה, סוכנות חלל ישראלית ב-2015 ביקשה להתקבל לוועדת סיים פייג' לדוגמה, ועדה שמכינה את משימות החלל, את תוכנית העבודה בעצם של התגוננות כדור הארץ, והיה צריך קונצנזוס כדי להתקבל. זאת אומרת, כשאני נכחתי בהצבעה וביקשתי להתקבל, שאר חברי הוועדה מסוכנות חלל כמו נאסה או סוכנות חלל אירופית אסה, הצביעו בעד. וזה היה אחד ההישגים הראשונים שלנו, כי בעצם זה מעיד על הערכה בעולם ליכולות של ישראל. רק מדינה שיכולה לתרום מבחינת יכולות החלל שלה, יכולה להתקבל לצוות הזה.
אז זה לבד בטח שווה תוכנית שלמה, פרק שלם על הפוליטיקה מאחורה שם, ואיך כל המדינות שבדרך כלל מצביעות נגדנו הצביעו בעד, והיה קונצנזוס, מעניין.
אם זה מעניין אותך, אז אני אעיר פה הערה שמשרד לטיפול בענייני החלל החיצון מצוי בווינה, זה שונה מניו יורק, וההתעסקות שם היא יותר מנקודת מבט שלי, עניינית. יש שם הרבה מדענים, ופחות יש פוליטיקה. מנסים לעשות דברים שהם, נקרא לזה מעשיים, וגם מצליחים, אמנם לאט, אבל מצליחים.
אוקיי, אז סיפרת לנו בעצם על איך האום התניע את התהליך הזה. דיברת על ועדה אחת, יש יותר מוועדה אחת, נכון?
יש שתי ועדות.
אוקיי,
אז דיברתי על הוועדה הראשונה שנקראת סיים פייג', שמכינה את תוכנית ההגנה והערכות לקראת אסטרואידים. בעצם שורה תחתונה, איזה משימות חלל מתאימות לאיזה אסטרואיד. זה מאוד בגדול התוכנית הזאת. הוועדה השנייה נקראת I-1, זה International Asteroid Warning Network, והיא בעצם מכינה רשת התראה מפני אסטרואידים. הרשת הזאת כוללת טלסקופים על פני כדור הארץ וגם בחלל, ובעזרתה מחפשים את האסטרואידים, מנטרים אותם ומאפיינים אותם.
אוקיי, ואיך ישראל מעורבת בוועדות האלה? מה, אני אשמח לשמוע א' על תפקידך ועל מה אתה עושה שם, ואז יותר בגדול על, או להרחיב על מה בעצם ישראל עושה, אלה גופים בתוך ישראל, האקדמיה, התעשייה וכו', מעורבים בכל הנושא הזה של Planetary Defense, של הגנה על כדור הארץ.
אז מאוד בגדול, אני יושב בוועדות, ובחמש שנים האחרונות בעצם לומד את הנושא. מאחר והוא מאוד מאוד חדש. ויש לו גם המון המון רבדים. ואני בעצם סוג של חוליה מקשרת, כדי למצוא איך ישראל תתרום למאמץ העולמי. ואני מייעץ כמה שאפשר תוך כדי בתוך הוועדות, ובפועל הדבר הראשון שעשינו זה לחבר צוות של מדענים ממכון ויצמן, חשוב להגיד, פרופסור ערן אופק ודוקטור דוד פולישוק, והם משתמשים בטלסקופ שנמצא במצפה רמון, ועוזרים לאפיין אסטרואידים. חשוב להגיד שהוועדה השנייה, same page, הראשי תיבות זה Space Mission Planning Advisory Group, בתוכה יש סוכניות חלל, מובילות בעולם, והמדענים והאנשים, יועצים שבתוך סוכניות חלל, בעצם כל אחד משתתף או לוקח חלק בתוכנית העבודה, וכל פעם תורמים לתוכנית העבודה, כל פעם תורמים חלק. אנחנו עושים שתי ישיבות בשנה, פעם אחת בווינה ופעם אחת סוכנות חלל כלשהי מערכת. ובישיבות האלה בעצם עוברים על הנושאים שעובדים עליהם, וכל פעם מוסיפים עוד קצת. כל המידע זמין, יש שקיפות מלאה, לכל צוות כזה יש אתר, נאסא מערכת את האתר של I-1, ואסא, סוכנות חלל אירופית, מערכת את האתר של Same Page, וכל אדם יכול להיכנס ולראות את תוכנית העבודה, מצגות מישיבות, הכל כמעט זמין.
אז אתה יכול לספר טיפה על הפעילות שלך בוועדות? קצת להיכנס יותר לפרטים? נשמע את הדברים הג'וסי?
קודם כל חשוב להגיד שזו חוויה מדהימה. אני יושב עם מדענים, ונקרא לזה אולי גם אנשי ניהול מסוכניות חלל, הטובות בעולם. החוויה היא גם לשבת עם אנשים לפעמים ממדינות שהן אולי קצת רחוקות מאיתנו, והדו שיח הוא מאוד מאוד חיובי, כי אנחנו ביחד
באים להציל את העולם.
בדיוק. ולכן הרבה נקרא לזה משקעים, או דברים שהם אולי שוליים, מונחים בצד ומשוחחים. בפועל, כשיושבים בתוך הוועדה, יש אג'נדה. זה מאוד מסודר. שמים מצגות. לדוגמה, מגיע מנהל משימת היבוסה מסוכנות החלל היפנית, ג'קסה, ומציג דברים על הטיפול שלהם באסטרואידים. אם מישהו מכיר את היבוסה, זה משימה לאסטרואידים. ולפעמים אנחנו רואים דברים עוד לפני שהם מגיעים תקשורת, וממש מבקשים איתנו עדיין לא לפרסם את זה, או לא לצלם את המצגת, וזה ממש מרתק. ואחרי זה כמובן מתפרסם מה שהם מפרסמים ברשתות התקשורת, אז אנחנו חווים קצת לפני.
שמי שלא מכיר, היבוס הזו משימה יפנית שכבר נחתה על אסטרואיד, וכבר לקחה משם גם דגימות.
יש שתי היבוסות. אז זה דוגמה קלאסית למה קורה בתוך ועדה. יש המון המון שיתוף של מידע, כמה שאפשר, על פרויקטים שנעשים במדינות. ויש פרויקטים שנעשים ביחד. יש עכשיו פרויקט משולב של נאסא ואסא, שיוצא ממש בשנה הבאה, ב-2021, יוצאת משימה לפגוע באסטרואיד. פשוט מנסים לפגוע באסטרואיד ולהסיט אותו, והאירופים, סוכנות חלל אירופית, שולחת חללית נוספת לאחר מכן, שבעצם תנטר, תבדוק את הנתונים של ההסתה של האסטרואיד. וזה בעצם בדיקת יכולת אולי ראשונית של הסתת אסטרואיד.
פרויקט דארט.
נכון, דארט זה של נאסה והרה זה של האירופים. וגם דברים כאלה כל הזמן מעדכנים בתוך הישיבות, ואנחנו שואלים שאלות, מעלים הצעות. גם ב-I1, לדוגמה, יש כל הזמן עדכונים, והדבר הכי טוב שעשינו זה שחיברנו את צוות המדענים, וזה ממש עשייה בפועל. זה כולל הסכם, וגם מנהל סוכנות חלל, מר אבי בלסברגר, הגיע לאחר שהצביעו וקיבלו אותנו, את הצוות מדענים, לתוך צוות I1, והוא נשא נאום קצר, וגם אותו ניתן למצוא באתר של I1.
איזה יופי. אז המעורבות הראשית, תכף תגיד לי אם הבלעדית או לא, של ישראל פה, זה בעצם בשלב הראשון של ניטור, של זיהוי וניטור וזיהוי המסלולים של אותם אסטרואידים, אולי גם ההרכב שלהם או דברים אחרים?
יותר דייק, הם עסוקים יותר באפיון. הטלסקופ הוא יחסית קטן ולא בטוח, אני מסייג, לא בטוח שהוא יוכל למצוא אסטרואידים חדשים. זה יותר בעניין של לצלם אותם ולאפיין אותם, להגיד לדוגמה מה מהירות סיבוב שלהם סביב עצמם. זה נתון מאוד מאוד חשוב. אתה רוצה להתקרב עם חללית לאסטרואיד והוא מסתובב מאוד מאוד מהר, חשוב לדעת באיזה מהירות הוא מסתובב ועל איזה צירים, לדוגמה. אז זה האזור כרגע שבו אנחנו בפועל תורמים לרשת ההגנה הפלנטרית העולמית I1.
יש עוד כיוונים עתידיים שבהם ישראל מתכננת, ואתה יכול לספר לנו?
אני יכול להגיד שאנחנו ממשיכים בלימוד של כל הפרויקט הזה, ואם יהיה משהו ונוכל לעדכן, אז נעדכן.
אני שמח שדיברנו על זה גם באחד מהפרקים הקודמים של הפודקאסט, שיש לישראל עוד חלק קטן בכל התהליך הזה של חקר אסטרואידים, וזה שעל היבוסה 2, החללית הקטנה שנחתה מהיבוסה 2 על האסטרואיד עצמו, היה ברכיב של רמון ספייס, של חברה ישראלית. אז ידנו בכל, ויד כל בנו כמעט, לאט לאט.
עובדים על זה. זה אולי אפשר להגיד חלק מהדברים שאני מנסה לעשות, להכניס את ישראל יותר ויותר בשיתופי פעולה בינלאומיים, לתוך העולם של הגנה פלנטרית.
זה מעניין מאוד.
נכון.
יש איזושהי הערכה מתי התנגש בנו אסטרואיד כזה?
טוב ששאלת את השאלה. ממש חשוב להגיד תמיד בכל עיסוק בהגנה פלנטרית, שכרגע לא צפוי שום דבר. אז לא לדאוג.
לא יהיה כלום כי לא היה כלום? לא, זה אנחנו לא אומרים, אבל כי אנחנו יודעים שכבר היה, ויותר מפעם אחת, דרך אגב, 65 מיליון שנים, דינוזאורים זה הכחדה אחת, היו כמה הכחדות על כדור הארץ מאז.
נכון, נכון.
והיו גם כמה מקרים, כמו המקרה האחרון שדיברת עליו ב-2013, שהיו גם נפגעים ברוסיה מהאסטרואיד הזה.
נכון, אגב, יום האסטרואיד זה בגלל אסטרואיד שהתפוצץ ב-1908 באזור סיביר.
טנגוסקה.
טונגוסקה,
כן.
נכון. והוא הרבה יותר חזק ממה שהיה ב-2013, מעל רוסיה.
כן, השטיח שם את כל היער באזור אדיר.
נכון, נכון.
פוצץ באטמוספירה.
זה אזור שנחשב פחות או יותר כמו לונדון רבתי, וזה פגיעת או התפוצצות האסטרואיד הכי גדולה שידועה בתקופת ההיסטוריה האנושית המקובלת.
והיא קרתה ב-30 ליוני, ולכן בעצם החליטו על היום הזה, 30 ביוני, כיום הגברת המודעות לאסטרואידים.
נכון.
אחלה. אראל, תודה רבה רבה.
שמחתי לבוא ולשוחח. תודה לכם.
הקשבתי להראל וקפצתי למכון ויצמן לשוחח עם שני מדענים על איך ישראל תורמת למאמץ הבינלאומי במלחמה נגד האסטרואידים הרשעים.
אילן מנוליס, מנהל מצפה הכוכבים, מכון ויצמן למדע.
שלום, אני דוד פולישוק, אני דוקטור לאסטרופיזיקה פה במכון ויצמן. הכוונה המרכזית זה לציין ביום האסטרואיד את העובדה שאנחנו עדיין בחיים. את העובדה שלמרות שאסטרואידים פוגעים בכדור הארץ, עדיין המין האנושי פה, ולתת ביטוי לעובדה שזה יכול לקרות וזה קורה. מציינים את יום האסטרואיד ביום שבו פגע גוף או התפוצץ גוף מעל אזור בשם טונגוסקה, שאי שם רחוק בסיביר. וזה קרה לפני קצת יותר מ-100 שנים, 1908, אם אני לא טועה.
30 ביוני 1908.
בהחלט. וזה היה אירוע אולי יוצא דופן בכך שאנשים שחיו אז אמרו, רגע, דבר כזה יכול להתרחש ולהוות סכנה. זה היה האירוע הראשון. ההבנה שמדובר באירוע מהחלל החלחלה יותר מאוחר, אחרי 1908. אבל אז היה עוד אירוע ועוד אירוע, גם נצפו מכתשים והבינו, למשל מכתש באריזונה, מכתש ברינג'ר המפורסם, הייתה הבנה שמדובר בעצם נוצר על ידי פגיעה של גוף מהחלל. ובסופו של דבר, חלחלה הבנה שאנחנו בסכנה. אבל ההבנה הזאת היא הייתה רק בקרב מדענים מעטים. כדי שהדבר יגיע לציבור, כדי שהדבר יגיע למקבלי החלטות, על הצורך הזה ביום האסטרואיד, כאמור, יום של שדנים בנושא, שיש פעילויות לקהל הרחב. מספר האסטרואידים המוכרים, וספציפית אסטרואידים קרובי הארץ, זה Near-Earth Objects, NEOs, המספר שלהם היה, המוכרים היה מאוד נמוך. אבל כשאתה מסתכל על המספר המוכר לאורך השנים, אתה מזהה עלייה גדולה מאוד החל מ-1998. מה קרה ב-1998?
המודעות.
יצא הסרט ארמגדון ועוד סרט בנוסף, Deep Impact, באותה שנה. המודעות הזאת מהסרטים אפשרה לנאסה ללכת לקונגרס ולהגיד להם, אתם פוליטיקאים יקרים, אתם ראיתם את הסרטים האלה? ואחרי מ-1998, הקונגרס האמריקאי הטיל על נאסה לגלות גופים כאלה, נתן להם את התקציב, פתחו מצפי כוכבים יהודיים לעניין, מספר הגופים האלה המוכרים הלך ועלה באופן מעריכי.
אז אולי נוסיף כאן שתי עובדות. א', הפגיעה של אותו, החדירה של אותו גוף בטונגוסקה ב-1908, ב-30 ביוני 1908, הייתה המקרה המתועד הראשון, של חדירה של גוף לאטמוספירה של כדור הארץ והתפוצצות שלו באטמוספירה עצמה. הוא לא הגיע לקרקע, הוא לא יצא מכתש, לא נותרו שום חלקיקים, עד היום לא מצאו שום שריד מהחדירה הזו.
אבל מצאו יער שטוח לגמרי.
נכון, מצאו באזור יער ברדיוס של 25 קילומטר, שכל העצים שכבו, הגזעים של העצים שכבו על הקרקע, מהמרכז החוצה באופן רדיאלי. ואנחנו מבינים היום שמה שפגע בקרקע זה לא הגוף עצמו, כי עם גל ההדף שרץ לפניו, והוא זה ששיטיח את הקרקע באופן, את העצים באופן כל כך דרמטי. אז זאת עובדה ראשונה. עובדה שנייה, מה שעוד תמך בנכונות של הקונגרס האמריקאי להקצות תקציבים לנאסה, לטובת חיפוש של גופים שמסכנים את הקיום שלנו כאן, הייתה העובדה שבשנת 1994, שביט בשם שומקרי לוי 9 עבר בתחילה קרוב מאוד לכוכב הלכת צדק בדרכו אל השמש. כוכב הלכת הפעיל את כוח הכבידה העצום שלו, פרק אותו לחתיכות, 26 חתיכות. השביט, או יותר נכון השביטונים, הגושים הקטנים, המשיכו בדרכם, הקיפו את השמש, חזרו בחזרה, היו אמורים לחזור אל החלקים הנידחים של המערכת, אלא שאז כוכב הלכת צדק ניצב בדרכם, ובמשך כ8 ימים ראינו בטלסקופים שלנו איך אחד אחר השני הגופים האלה נבלעים בתוך האטמוספירה של צדק ומייצרים פיצוץ מאוד מאוד דרמטי, כל אחד בתורו, ואז הבנו, בעצם אנחנו על כדור הארץ, ישרנו על היציאה, וראינו על כוכב לכת אחר פגיעות של גופים חיצוניים, ואז ירד הסימון למין האנושי. יש בעיה, חייבים לטפל בה.
הבנו שבדיוק הרגע נכחדו תושביו של צדק, ואנחנו ניצלנו.
אז איך בעצם ישראל עכשיו מעורבת בכל התהליך הזה? השנה הזאת כבר יהיו פעילויות, אני יודע.
נכון.
מה אנחנו עושים מבחינה מדעית כדי לתרום, מדינת ישראל כדי לתרום למאמץ הבינלאומי הזה.
אוקיי, אז בשנת 2004 הוקם מצפה כוכבים יהודי שמטרתו המקורית הייתה איתור או תרומה ישראלית לאיתור, לאיתור של אותם גופים מסכני ארץ. כי ב-2004 עדיין לא היו הרבה מצפי כוכבים שפעלו בתחום הזה, וחשבנו שישראל יכולה להכניס רגל לבדלת ולתת את תרומתה היא. במשך הזמן, בשנים שחלפו, נוספו מצפי כוכבים הרבה יותר גדולים, משמעותיים למאמץ הזה, והמצפה הזה הקטן יחסית של, של משהו כמו 50,
46
סנטימטר קוטר המראה, מה שמכונה מפתח, הפך להיות כמעט לא ניתן לעשות בו תרומה מהותית, ולכן היום הוא משמש בעיקר את דוקטור דוד פולישוק למחקר מדעי של אסטרואידים.
אולי נבהיר את הנקודה הזאת. כשאנחנו רוצים לגלות משהו חדש, אז אם יש לך טלסקופ קטן, הוא יותר קשה לו לזהות אור חיוור יחסית לטלסקופ גדול. טלסקופ גדול, הכוונה שהמראה היא יותר גדולה. אפשר להבין את זה ככה, תדמיין שהמראה של הטלסקופ היא כמו גיגית, שאוספת גשם. במקום גשם היא אוספת קרני אור. ככל שהמראה יותר גדולה, גיגית יותר גדולה, יותר גשם נקלט, או יותר אור, במקרה של מראות. ככה, שאתה יכול לראות דברים יותר חיוורים.
כשאתה מדבר על אור, או על דברים חיוורים או פחות חיוורים, אתה מדבר כמובן על החזר של אור השמש מאותם אובייקטים.
בהחלט, האסטרואידים אין להם מקור אור משל עצמם, הם מחזירים את אור השמש, הם כמו הירחים וכוכבי הלכת. על הגודל של הטלסקופ, פרח גודל של טלסקופ, אתה יכול לצפות באסטרואידים בבהירות כזאת וכזאת. הטלסקופ יהיה יותר גדול, תוכל לראות אסטרואידים יותר חיוורים. האסטרואידים משנים את המיקום שלהם ביחס לשמש וביחס לכדור הארץ, הם מקיפים את השמש. לפעמים יותר קרובים אלינו, לפעמים פחות קרובים אלינו. כלומר, הבהירות שלהם תעלה או תירד בהתאמה למסלול היחסי, בהתאם למסלול. לכן, נאמר עכשיו אנחנו במגמת התקרבות לאיזה אסטרואיד, אתה עם טלסקופ גדול, תוכל לראות אותו כשהוא יותר רחוק. עם טלסקופ קטן, תראה אותו כשהוא יותר מתקרב. עכשיו, אם יש לי טלסקופ שהקוטר שלו הוא כחצי מטר, אז נאמר אני יכול לזהות גופים קרובי ארץ בגודל של נאמר קילומטר, סדר גודל.
מה ההגדרה של קרובי ארץ?
מה ההגדרה של אסטרואידים קרובי ארץ? זה אסטרואידים של, קודם כל הם לא נמצאים בחגורת האסטרואידים, הם פנימיים למסלול של מאדים. חגורת האסטרואידים נמצאת מעבר למסלול של מאדים, אפילו באזור יותר ספציפי. אסטרואידים קרובי ארץ הם חוצים את המסלול, המסלולים הפנימיים, אז הם פנימיים למסלול של מאדים, חלק מהם ממש ככה לוכחים, אם אתה רוצה, את המסלול של כדור הארץ, אבל מגיעים אליו יחסית קרוב. אני מדבר נגיד על עשירית המרחק בין כדור הארץ לשמש. אוקיי? סדר גודל של 15 מיליון קילומטר, משהו כן. כזה. אבל הם יכולים גם לחצות את המסלול של כדור הארץ. כלומר, בנקודה הרחוקה ביותר הם יכולים להיות בחגורת האסטרואידים, והנקודה הקרובה ביותר הם אפילו פנימיים למסלול של כדור הארץ. זה מחייב שהמסלולים שלהם אליפטיים. אוקיי? יש אסטרואידים שהם אפילו פנימיים למסלול של כדור הארץ. ויש אסטרואידים אחרים שאפילו עוד יותר פנימיים לנוגה או לכוכב חמה. אוקיי? כלומר, זה אתגר גדול לזהות אותם ולמצוא אותם. עכשיו, עם השנים, כאמור, מ-98 התחילו... זה לא שלא היו טלסקופים גדולים קודם. היו טלסקופים גדולים קודם. אבל... בנו טלסקופים שהמטרה היחידה שלהם היא לזהות את האסטרואידים האלה. איך מזהים את האסטרואידים האלה? מזהים תנועה שלהם בשמיים. יחסית הם קרובים אלינו, יחסית לכוכבים הרחוקים, ולכן כאשר הטלסקופ עוקב אחרי השמיים, הכוכבים למעשה נמצאים באותו מקום. כן, כוכבים רחוקים, חוץ למערכת השמש. אבל האסטרואיד יראה כאיזה נקודת אור שככה זזה, טק, 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 זזה מהר. כמובן בהתאם למרחק שלו, ניתן. אסטרואידים קרובי ארץ, נגיד ממש קרובים, יכולים אפילו לייצר לך, להידמות כפסים. אתה מצלם, אתה לוקח חשיפה ארוכה של דקה, לאסוף עוד ועוד אור, אבל אסטרואיד הוא כל כך מהר, הוא כל כך מהיר, שאתה מקבל מעין פסים כאלה. אוקיי? אז יש לך כל מיני דרכים לזהות אותם או לגלות אותם. החל מכאמור, משנות ה-2000, התחילו להפנות טלסקופים שהגודל, הקוטר שלהם בערך כמטר, אפילו מטר וחצי, לשימוש, כמטר 80, זה פאנסטארס נגיד, לגילוי אסטרואידים, וזה מה שהם עבדו. כל הלילה הם מצלמים את השמיים שוב ושוב ושוב, אופ, היי, יש פה איזו נקודה שרצה. זה אסטרואיד.
אז אולי כאן המקום להוסיף שעל נאסא הוטלה המטלה לחפש את הגופים שמסכנים אותנו פה שקוטרם או גודלם מעל קילומטר. מדוע קילומטר? כי קילומטר ומעלה פירושו הכחדה המונית על כדור הארץ, בנוסח הדינוזאון וכו'. אז כאשר נאסא קיבלה את המטלה, למעשה היו שלוש, המטלה חולקה לשלושה חלקים. חלק ראשון, לאתר אותם. המטלה השנייה, ברגע שהם אותרו וסווגו כגופים מסכני ארץ, יש צורך למצוא את המסלול שלהם מהר ככל האפשר. לצורך כך הוקם מרכז שכל המצפים מדווחים אליו את הנתונים, והמרכז הזה מחשב את קשת המסלול ארוכה ככל שניתן, מודיע בחזרה לכל המצפים, תמשיכו לעקוב, זה גוף מסוכן. והמטלה השלישית היא במידה והסתבר, לאחר איסוף קשת המסלול, שאכן יש סכנה אמיננטית של התנגשות, מה עושים במקרה הזה?
הזכרתם את המצפה, את מצפה הכוכבים, מצפה רמון.
קטן.
דיברתם על זה שהתחיל תהליך ב-2004, זה בעצם תהליך שהתחיל באוניברסיטת תל אביב, נכון? שהם הבעלים של אותו מצפה במצפה רמון.
עד היום.
עד היום. מה עוד עושים בישראל?
אז עושים עוד הרבה, אז בוא נסביר. בעיקרון, אז באמת צפינו וגילינו, עשינו סקרי שמיים וגילינו הרבה מאוד אסטרואידים, ובמאמר מוסגר אני אגיד שיש בזה משהו נחמד, כי כמעשה האדם הראשון, אתה מגלה אסטרואיד, אתה זכאי לתת לו שם, אוקיי? אז זה דבר נחמד שיצא לנו לעשות. ובאיזשהו שלב כאמור נכנסו לתחום הזה טלסקופים יותר גדולים, פשוט הם גילו את האסטרואידים לפנינו. אז אנחנו עברנו לתחום אחר, תחום של אפיון האסטרואידים האלה, כי אתה רוצה לדעת עליהם הרבה פרטים. כשאתה מצלם ככה אסטרואיד, אתה רואה נקודת אור. אתה אומר, טוב, אוקיי, אז הוא קיים, אתה עוקב אחרי כמה לילות, אתה מתחיל לבנות את המסלול שלה, יופי, אתה יודע איפה הוא נמצא, אבל זה כל הדברים שאתה יכול לדעת על אסטרואיד? ממש לא. בטח שלא מתצפיות. מתצפיות אתה יכול לדעת ללמוד דברים רבים. למשל, הגודל שלו, כן, זו התכונה הכי חשובה. אתה אומר, הנה אסטרואיד הולך לפגוע בי. האם גודלו כאפונה או גודלו כאמפר סטייט בילדינג? אז איך אתה יודע את הגודל? על סמך המיקום שלו ועל סמך הבהירות שלו. זה לא מספיק. למה? אתה רוצה גם בגלל שפני השטח שלו יכולים להחזיר הרבה מאור השמש. יכולים להחזיר גם מעט מאור השמש. יש איזו תכונה שנקראת אלבדו או היחס האור שמוחזר. אתה רוצה לדעת למשל גם את הפרמטר הזה. כבר יוצר מסובך. אתה צריך לדעת כמה חום נפלט מהגוף הזה. אז אתה צריך לצפות בו בקרינה אינפרה אדומה. יש מצפים אחרים שעושים את זה. יש טלסקופ חלל שעושה את זה בצורה מצוינת. אספת את הפרמטרים האלה, אתה יודע אז מה הגודל שלו. אבל מה הצורה שלו? כמה מהר הוא מסתובב סביב צירו? מה ההרכב? איך המבנה שלו? גם את הדברים האלה אתה יכול לדעת. אבל זה לא נגמר שם. השנה, כאן במכון ויצמן, קיבלנו, הצעת מחקר שלנו התקבלה על ידי סוכנות חלל הישראלית, משרד המדע, ומשרד המדע מאוד מעוניין להיכנס לתחום הזה של חקר אסטרואידים וספציפית התמיכה של ישראל בתחום הזה של הגנה על כדור הארץ מפני אסטרואידים. וההצעה שלנו אומרת ככה, אנחנו רוצים ללמוד באמת את המאפיינים של אסטרואידים קרובי ארץ. אז למשל, יש לנו סט של פעולות, אני חושב שהדבר המיוחד ביותר שאנחנו הולכים לעשות, זה יש לנו מערכת, טלסקופ חדש שהרכבנו לו מזמן, נקרא W-FAST, יעני מהיר, והיתרון של הטלסקופ הזה, שגם שדה הראייה שלו מאוד רחב, אבל גם המצלמה שלו היא מאוד מהירה, כלומר, היא עושה חשיפות מאוד מאוד קצרות. למה זה טוב? כי כאמור יש אסטרואידים שהם נעים מאוד קרוב על כדור הארץ. ולכן טלסקופים הגדולים האלה שהזכרנו, שמגלים אותם, איך הם יראו בתמונה? הם יראו כמעין פס כזה. כזה פס של אור.
כי הם מצלמים בחשיפה ארוכה, לעומת W-FAST שמצלם בדיוק. בחשיפה קצרה.
עכשיו, לנו יש קוד שכתב פה דוקטורנט, כבר דוקטור אצלנו במחלקה בשם גיא ניר, שמזהה את המעברים האלה. אוקיי? ומזהה אומר, אוקיי, הנה, זה אסטרואיד קרוב ארץ, ואפילו לפי האורך של הפס, אתה יכול לדעת על כל מיני תנאים. ולמצוא את זה בדאטאבייסים של מצפי כוכבים, כן, יותר גדולים, ואז ברגע שאתה מזהה, אתה אומר, אופ, אני עכשיו יכול להשתמש בטלסקופ החדש שלי, WFAST, בשביל ללכת לעקוב אחריו ממש ערב למחרת, או אפילו פחות מערב. יש מצפי כוכבים הגדולים האלה, נמצאים נגיד בקליפורניה, בהוואי, בצ'ילה, ואתה פחות מ-24 שעות, הם מגיעים פה, נמצאים מעל שמי ישראל, וכך נוכל לצפות בגופים האלה. אז זה למשל מחקר שאנחנו מקיימים עכשיו, במימון של משרד המדע וסוכנות החלל. אז זה למשל תרומה של ישראל לסיפור הזה של עבודה מול אסטרואידים, חקר אסטרואידים והגנה מאסטרואידים. ואני אגיד בנוסף שסוכנות החלל היא עכשיו הצטרפה לפעילות בינלאומית כזאת. סוכנות החלל הישראלית היא שותפה בינלאומית כל מיני פעילויות שהם עושים. ואנחנו נעשה פה במכון ויצמן יועצים שלהם בתחום הזה. אז אנחנו משתפים בשיתוף פעולה באמת עם הגורמים האלה של האום, I1 למשל, זה אחד מהארגונים האלה, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה.
אז דיברנו על טלסקופים פה על כדור הארץ שעוקבים אחרי אסטרואידים, הזכרתם בקטנה גם טלסקופים שהם מחוץ לאטמוספירה, מחוץ לכדור הארץ, אתם יכולים כמה מילים על זה, והאם אנחנו מעורבים באיזושהי צורה בטלסקופים בחלל?
יש טלסקופ חלל אחד שגילה הרבה מאוד אסטרואידים, וזה היה אחד מהיעדים שלו, נקרא וויז, שזה קצת משעשק, כי מצפה הכוכבים בישראל גם נקרא וויז, אבל זה וויז אחר לגמרי, הוא עבד בעיקר בקרינה אינפרה אדומה, כלומר הוא מדד לא את האור השמש שמוחזר, אלא אחרי שהאסטרואידים האלה התחממו מאור השמש, את החום שנפלט מהם. הוא גילה הרבה מאוד. זה בעיקר, עכשיו הם כבר שנים מנסים לייצר טלסקופ וויז 2 כזה, יש להם הרבה מאבקים שם לנאסא ולאנשים שקשורים לעניין. טלסקופים אחרים כמו ספיצר, אבל, אני יודע מי עוד, ואחרים, הם צופים באסטרואידים, אבל זה יותר למטרות של אפיון. כלומר, לדעת גודל, הרכב, מבנה, סיבוב, צורה וכו'. הסיבה העיקרית זה ששדה הראייה שלהם ממש קטן, אוקיי? כל שהמראה שלך יותר גדולה, שדה הראייה שלך כמעט תמיד יצטמצם. גם ג'יימס ווב, שזה טלסקופ חלל, סופר דופר, שישוגר בעתיד.
אל תגיד מתי, זה לא תגיד בעתיד.
אני אומר ככה,
ג'יימס ווב אין תאריך.
על ג'יימס ווב אומרים שכל חצי שנה דוחים את השיגור שלו בשנה.
ומעלים את המחיר בעוד 500 מיליון דולר.
בדיוק, 500 מיליון זה התחום טוב. אז ג'יימס ווב גם יש כוונות לפחות, זה גם לצפות בו בתחום של אינפרה אדום, ועוד פעם זה רק אפיון. היו כמה כוונות של גילוי אסטרואידים מהחלל, אז חוץ מווייז זה עוד לא יצא לפועל, היו כמה פרויקטים אפילו אזרחיים, לא של נאסא.
התוכנית שעכשיו עומדת על סדר היום ובקרוב תשוגר, זה תוכנית שמטרתה לעשות קים, Kinetic Impact Mitigation, לבדוק את השלב השלישי משלושת השלבים של טיפול באסטרואידים מסכני ארץ, כלומר לראות אם פגיעה של גוף מעשה ידי אדם, נאמר חללית, באסטרואיד, האם היא תסיט אותו מספיק מהמסלול. מדוע? משום שהכוונה שלנו היא להגיע למצב שאם נגלה אסטרואיד שמסכן קיומנו כאן, ואנחנו לא נגלה אותו כשהוא מתקרב אלינו, אלא ככל הנראה נגלה אותו הרבה שנים קודם לכן, כי הוא יקיף את השמש ואנחנו נקיף את השמש, ואז נגלה שמתישהו בעתיד, נאמר בעוד 50 שנה, המסלולים יצטלבו באותה נקודה בזמן. אז אם נסית אותו מספיק מוקדם, טיפה אפילו מהמסלול המקורי שלו, זה יספיק להצטבר לכך שבבוא המועד שהוא היה אמור לפגוע בנו, הוא יחלוף על פנינו ולא יפגע. כדי לבדוק את הטכנולוגיה הזאת, עומדים לשגר חללית, זה מבצע משותף לארצות הברית ולאירופה, האמריקאים יפגעו בגוף, שהאסטרואיד נקרא דידימוס, ובלשון חיבה קראו לה, יש לו ירח שמקיף אותו, שהם קראו לו בלשון חיבה דידימון, והחללית האמריקאית אמורה להתנגש בדידימון, כשהחללית האירופאית חולפת ומצלמת את האירוע ומודדת אותו.
זה התוכנית הייתה.
הייתה, אוקיי.
עד שהאירופאים אמרו, אין לנו כסף. אבל הנאסא וגם האירופאים, שותפים שלהם, היו חכמים. אמרו, כל חללית, יש לה ייעוד משלה, היא לא קשורה לאו דווקא לחללית השנייה. אם לא תהיה חללית שתפגע, החללית האירופאית תעשה כל מיני מדידות. אם כן יהיה את החללית שתפגע ולא תהיה חללית השנייה, אז היא תפגע, נוכל לעשות מדידות מכדור הארץ. וזה מה שהולך לקרות. אז אירופאים ירדו מזה, הם למעשה כן ישלחו חללית, אבל בהמשך, שתמדוד את האסטרואיד הזה אחרי הפגיעה. זה נקרא הרה, זה יהיה עוד איזה כמה שנים. הפגיעה הזאת בחללית, זה מסוים סוג של טיל אם תרצה, שנקרא דארט, אני חץ, הפגיעה הזאת הולכת להתרחש בירח של האסטרואיד. האסטרואיד נקרא דידימוס, אז לירח קראו דידימון. ולמה לפגוע בירח שלו? בגלל שקשה מאוד למדוד את השינוי במסלול של גוף. אבל אם יש לך ירח ואתה יודע כמה מהר לוקח לו להקיף את האסטרואיד שלו, וזה דבר שקל למדוד, מספיק שינוי קטן, תוכל למדוד את זה. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. כלומר, הם הולכים לפגוע אי שם בספטמבר 2022, אז תהיה בהיקון, אוקיי? ואנחנו כאן על כדור הארץ הולכים לעשות מדידות, למעשה אנחנו כבר מודדים את המסלול של הירח סביב הדינימוס הזה, סביב האסטרואיד, ואנחנו הולכים למדוד עוד בהמשך אחרי הפגיעה ולראות כמה זה השתנה. אנחנו גם רוצים למדוד בזמן הפגיעה, כי יש שם הרבה אבק שיצא, ואולי כן, אולי לא, נוכל אפילו למדוד את זה מכדור הארץ. אז כל המדידות לא יעשו מחללית שתהיה מסביב בו בזמן, אלא מדידות מכדור הארץ, ולכן אנשים כמוני יכולים להשתתף בפעילות הזאת. אז למשל, אפילו שבוע הבא אני הולך לשבת בסמינר, שדן בכל מיני מה כן נוכל למדוד, מה לא נוכל למדוד, וזה נפלא, כאילו, זה אשכרה, אתה מרגיש שאתה חלק ממנגנון ההגנה של כדור הארץ.
אז אני רוצה לעשות קצת סדר. דיברנו בהתחלה על השלב הראשון שהוא בעצם זיהוי בכלל ואפיון של אסטרואידים שעלולים לפגוע בכדור הארץ. מהם השלבים הנוספים של הפרויקט הגדול הזה? כי נזהה, סבבה, זיהינו, אבל מה, איך אנחנו עוצרים את האסטרואיד הזה?
אוקיי, החלק, השלב השני, שזה חישור המסלול שלו, מתבצע היום באופן כמעט אוטונומי, אוטומטי, על ידי מרכז שנמצא בבוסטון, הם מקבלים את הנתונים התצפיתיים מכל העולם, ומהר מאוד מחשבים את ה... מקבלים קשת מסלול מאוד קטנה, והם אומרים, רגע, יכול להיות שהאסטרואיד הזה הוא באמת NEO, ואז מצפים אחרים עושים מה שנקרא follow-up, מעקב חוזר, כדי להעריך את קשת המסלול יותר ויותר. אז השלב השני מטופל בצורה מלאה. השלב השלישי, המיטיגיישן, ההסתה שלו, זה בדיוק הפרויקט של הדארט, עומד לבדוק את ההיתכנות של השיטה הזו, כי עלו במשך השנים מספר שיטות של הסתה של אסטרואידים, כל מיני דברים מטורפים
לחלוטין. לפוצץ אותם, למשל.
או לפוצץ אותם, או לצבוע חצי מהם בסיד לבן. מדוע? כי אז צבע לבן מחזיר יותר אור שמש, ואז זה יסיט אותם.
הפוטונים, כן, נותנים, יש איזה טנה שפוגע, שמוחזר מהאסטרואיד, אז אם תצבע אותו בלבן, יהיה יותר...
חציו, חציו בלבן.
כן.
המון רעיונות, אבל השיטה הזאת של פגיעה, Kinetic Impact Mitigation, היא לכאורה אמורה להיות היעילה ביותר. אנחנו לא יודעים, כי זה מעולם לא נוסע. אז הדארט הזה אמור לתת לנו מענה, אם באמת זה מסיט את האסטרואיד במשהו, ואם כן בחמה, ויאפשר לנו למדוד את היעילות של השיטה הזאת. אם לא, אני חושב שהמין אנושי בצרות.
דיברת מקודם על הגודל של האסטרואיד.
כן.
כקילומטר אמרת?
אמרתי, מעל קילומטר זה סכנה להכחדה המונית.
בכל כדור הארץ.
אוקיי. עכשיו השאלה שלי, הבעיה כאן היא כפולה. יש בעיה של גודל, אבל יש גם בעיה של חומר. זאת אומרת, אם יבוא לכאן שביט שהוא כולו מקרח בגודל קילומטר, כנראה שהאימפקט שלו על כדור הארץ יהיה פחות מאשר אם מדובר באסטרואיד ממתכת.
אז אם הגודל שלו קילומטר, זה לא כזה משנה.
אוקיי.
אוקיי, הוא יהיה עשוי מברזל, הוא יהיה עשוי מקלקר. אם הגודל שלו קילומטר, זה חתיכת בום. אבל אם הגודל שלו זה 50 מטר, אוקיי, וספציפית אני אומר 50 מטר, או אפילו 30 מטר, גופים כאלה יכולים לעשות נזק מקומי גדול מאוד. והנזק, כמו שאילן הזכיר מקודם לגבי טונגוסקה, הוא בפיצוץ הזה, בגל העדף שפוגע. למשל, לפני 7 שנים, 15 בפברואר 2013, התפוצץ כזה גוף שהקוטר שלו היה בסך הכל 20 מטר, כן? גודל של שני
פחות,
חדרים.
אפילו פחות.
בסדר גודל של 20 מטר. התפוצץ כ-40 קילומטר מעל איזה עיר ברוסיה, של יאבינסק. הגל העדף שם פצלח זכוכיות וגגות וחלונות ואנשים.
1,500 איש נפצעו.
כן, 1,500 איש נפצעו. מה? הם ראו את ההבזק אור. התחגו, ואז אחרי 10 שניות, 20 שניות, הלכו לחלון והסתכלו, אמרו, וואו, איזה יופי. דקה וחצי אחרי האור הגיע גל העדף. פח, אוקיי? המון אנשים חטפו את זה בפרצוף. עכשיו, זה גוף קטן של 20 מטר, משהו כזה. גוף של 30 מטר, 50 מטר, של 100 מטר, הנזק כבר יהיה דרמטי. עכשיו, מקומית, כן? אם זה יקרה, אנחנו פה עכשיו ברחובות, גוף של 50 מטר יתפוצץ מעל רחובות, אז ב, אני יודע מה, בחיפה הם עדיין יכולו לצוז את חזירי הבר שלהם, בלי בעיה, כן? אבל פה ברחובות זה יהיה וחד פגיעה. ואז באמת כבר חשוב באמת ההרכב של הגוף, אם הוא מברזל או אם הוא מקרח. ההפרש בצפיפות בין ברזל לקרח זה בערך פי 8, פחות או יותר. אז אתה יכול להעריך שמבחינת האנרגיה, שחרור האנרגיה גם בסדר גודל של פי 8, נאמר, זה סדר גודל, כן, נאמר, פי 10, אז כבר ההבדל הוא יכול להיות דרמטי. אבל התכונה הראשונית הבעייתית זה הגודל, אוקיי? והמטרה היום של חלק מהארגונים האלה, או של המצפים האוטומטיים האלה שמחפשים אסטרואידים קרובי ארץ, זה לרדת מהתחום הזה של קילומטר, מהמגבלה של קילומטר, לגודל של נגיד 100 מטר, סדר גודל או משהו כזה. אתה יכול למצוא באתרים מדברים על 140 מטר, סתם לא חשוב, סדר גודל של 100 מטר, כי גופים האלה כבר יכולים לעשות נזק מקומי, והוא כבד. קודם כל כבר היו לפחות 4 מקרים של אסטרואידים, שגילינו בחלל, ואמרנו, היי, הם הולכים לפגוע בכדור הארץ, הם באמת עשו את זה. זה מגניב. היו כבר 4 מקרים כאלה, כל המקרים היה מדובר בגופים של פחות מ-10 מטרים.
גילינו זה, אנחנו מכון ויצמן גילינו, או גילינו בעולם גילה?
אנחנו אסטרונומים בעולם, אוקיי? אבל הדברים האלה קורים. כאמור, לפני 7 שנים, היה אחד שלא גילינו, זה שפגע בצ'ליאבינסק, אוקיי? אבל בסופו של דבר זה יקרה הפגיעה המקומית הזאת. עכשיו, בני אדם חיים על פני, אתה יודע, הם הולכים ורבים על פני כדור הארץ. אומנם נכון, 70% משטח הפנים על כדור הארץ זה ים, אז 70% זה יפגע מעל הים, אז אין בעיה.
יש בעיה לכל הרי החוף אם זה פוגע מעל הים. אם זה קילומטר שפוגע.
מבחינת צונאמי וכאלה, הוא צריך להיות גוף יותר גדול, שהוא ממש כבר יגיע לקרקע. אולי אתה צודק, אני לא יודע באמת. אבל כמו שהיה צ'ליאבינסק, זה יהיה עוד מקרים כאלה. וגם אם זה משהו קטן, אז כאמור, כיוון שיש יותר אסטרואידים קטנים מגדולים, אז יש יותר פגיעות של אסטרואידים קטנים.
הסתברות יותר גבוהה.
וגם באיזשהו שלב זה כבר לא יהיה שווה לשלוח חללית לדחוף את האסטרואיד הזה הצידה. יגידו, טוב, או שניקח את האוכלוסייה ונשלח אותה מרחובות לחיפה, או שנגיד להם ללכת לממד, זה גם פתרון. אני יכול להגיד לך שאני למשל בזמנו דיברתי עם איזה סשן מול סוכני ניתוח. אמרתי להם, דווקא הסטרואידים הקטנים האלה הם יותר בעייתיים בשבילכם. משום שאם זה יהיה סטרואיד גדול, שיעשה נזק גדול, ארצות הברית תיקח על עצמת המשימה, המדינות אחרות, לדחוף את הגופים האלה. אבל גופים קטנים, אוקיי, ייתנו להם לפגוע. מי שישלם את העלות, זה סוכני הביטוח. אז הם ישר רואו. ודווקא פגיעות כאלה יהיה יותר מפגיעות גדולות, כן? פגיעה גדולה, נגיד, של גוף של קילומטר, אנחנו מדברים פעם במיליוני שנים. אוקיי, צריך להבין את זה.
רציתי לשאול לגבי זה. נגיד, על רעידות אדמה גדולות אומרים בישראל, פעם ב-100 שנה רעידת אדמה גדולה.
כן.
מה הסטטיסטיקה של פגיעה?
פגיעה מקומית של גוף סדר גודל של 20, 30, אפילו 50 מטר, אולי אני קצת מגזים פה, אבל נגיד, גוף של 50 מטר פוגע בכדור הארץ פעם ב-100 שנה.
בממוצע.
בממוצע, כן? יכול להיות לנו עכשיו 1,000 שנים בלי כלום, או פעמיים בשנה, כן? אבל סדר גודל של כמה מאות שנים, אולי אני קצת מגזים. אבל אנחנו חיים 100 שנה, בן אדם, בממוצע. אז בזמן חייו של אדם, הוא יראה איזה פגיעה כזאת גדולה, סטייל של יאבינס. יכול להיות שאנחנו כבר חיינו בממוצע בזמן של פגיעה כזאת. בזמן החיים שלנו לא תהיה עוד פגיעה כזאת, אבל אולי לא. אוקיי? בכל אופן, אנחנו רוצים להיות מוכנים.
אבל היא פגיעה של גוף גדול מאוד, היא בסדר גודל של פעם בערך, ב-50 מיליון שנה, מעל קילומטר.
מכחיד הדינוזאורים,
רגע, אבל מתי הייתה 60 כזה? אחרי 60, לפני 65 מיליון שנה הייתה פגיעה שאנחנו מדברים עליה תמיד, בינה לבין היום הייתה עוד איזושהי פגיעה?
יש שם פגיעות, בטח, אבל
לא של גוף כמו זה שפגז.
זאת אומרת שאנחנו עכשיו מטווח,
אבל זה סטטיסטיקה.
של גוף כזה, כל החיים זה סטטיסטיקה, המדע זה סטטיסטיקה.
אתה צודק מהאחוז, אבל פגיעה של גוף שגודלו 10 קילומטרים, אנחנו נדע אותה המון זמן מראש. אנחנו היום מגלים גופים בסדר גודל של עשרות מטרים, אוקיי, אם הם נראה פסטרואידס, אם הם בחגורת האסטרואידים, זה ממש רחוק, אנחנו מדברים על גופים בגודל של קילומטר ומטה.
כמה זמן מראש נדע?
גוף של 10 קילומטרים, הערכה שלי אפילו 100 שנים מראש, אפילו יותר מזה.
אז רציתי להזכיר עוד משהו אחד שקשור למיטיגיישן, כלומר חיסול האיום של פגיעה של גוף כזה. אחד הרעיונות שהיו בעבר היה פיצוץ גרעיני של הגוף עצמו. משתי סיבות אנחנו לא יכולים לעשות את זה. הראשונה, בפעם היחידה שהדבר התבצע, אישרנו את ברוס וויליס על האסטרואיד בזמן שהוא התפוצץ, ואנחנו לא יכולים להשתמש בו פעם נוספת.
נכון, אבל יש את צ'אק נוריס.
כן, אז, אבל הסיבה האמיתית היא שמאז אנחנו למדנו שמרבית האסטרואידים הם לא גוף מונוליטי. מרבית האסטרואידים הם מה שאנחנו מכנים בשם רבל פייל, הרימת חצץ. המון 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 סלעים, אבנים, גושים קטנים מוחזקים מאוד חלש על ידי הכבידה שלהם. נפגע בגוף כזה עם טיל גרעיני, או אפילו נטמין בתוכו פצצת גרעין, מה שיקרה זה שהחלקיקים הללו יתפזרו, ואז בכוח המשיכה יימשכו בחזרה אחד לשני, וילקדו בחזרה לגוף המקורי. זאת אומרת, אנחנו נערער את היציבות של הגוף הזה מבחינת המבנה שלו, ואז הוא יחזור חזרה להיות אותו גוף. גם אם הוא גוף מונוליטי, בסופו של דבר, מה שיקרה זה שהוא יתבקע למספר חלקים, וכולם ישעטו לכיוון כדור הארץ.
זה הענן, כן.
ואז במקום שיפגע בנו גוף אחד במקום אחד, יפגעו כמה גופים בכמה מקומות, ואז זה total loss. אז זה לא טוב, לפוצץ את הגוף הזה.
וואו, מעניין. טוב, תודה רבה אילן. אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות גם לדוקטור דוד פוליאשוק, על הרעיון המרתק הזה, וכמובן תודה גדולה גדולה לאראל בן עמי, הנציג שלנו באום, על השיחה המרתקת. תודה גדולה גם לעורך הגרפי שלנו, איתי לאון, הדון קורלאון, על העיצובים שהוא עושה לכל פרק, ולעורך הסאונד שלנו, אביעד מן הסופרמן, על העבודה הנפלאה שלו. עוד תודה לבריין מיי, נגן להקת קווין, בעל דוקטורט באסטרופיזיקה, שהקים בעצם את יום האסטרואיד העולמי יחד עם עוד כמה חברים. רוצים לשאול את המרואיינים שלנו שאלות, לשמוע קטעים שנפלו בחדר עריכה, או לקבל מידע לפני כולם? הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו. שלחו לי הודעה ל-055-882-4943 ואצרף אתכם. וחברים, לא לשכוח, אם אתם רואים הבזק חזק בשמיים, נכנסים למקום מוגן ולא מציצים מהחלון עד ששומעים את הפיצוץ. אני אייל בן זאב, וזה על חלל.
The revelations of new horizons may help us to understand better how our solar system was formed.
צריך שתתקרבו עוד, שתשבו יותר קרוב למיקרופון.
בבקשה. או שנדבר בקול רם יותר.
בדיוק.
בקול סמכותי.
בקול סמכותי ונמוך.